כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שלישי. שלום רב לכם, העורכת יקיר אביזל אזולאי, בהפקה אילה פניני, תכנה השידור שלנו אריאל מור, הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שלישי, אל על תפעיל טיסה מיוחדת להחזרת ישראלים ממרוקו לאחר שזו הכריזה על סגירת השמיים. זה נשמע דרמטי. שלום שרון עידן כתבנו.
כן, שלום יאיר. נזכיר שבעצם החל מהלילה ולמשך לפחות שבועיים מרוקו נסגרת לתיירים ישראלים, אגב לא רק ישראלים, אלא היא סוגרת את שעריה בכלל, כמובן כדי להתמודד עם אותו נגיף שגם החשש הוא שהוא יגיע לשם, ויש הרבה מאוד ישראלים שמסתובבים כרגע במרוקו, לכן אל על מוציאה טיסות חילוץ, היא למעשה מוציאה ביממה האחרונה כן. כבר שתי טיסות, וטיסה שלישית הערב ממש עוד מעט גם היא תצא. ייתכן שמאחר שגם המספרים האלה לא יספיקו, תהיה טיסה נוספת, כלומר יבקשו אישור לעוד טיסה, וזה כאמור כדי להוציא כמה שיותר ישראלים שלא מעוניינים להיתקע במרוקו שבועיים. נזכיר יאיר שבעצם נחל מאתמול, כל מי שחוזר לישראל מכל יעד בעולם, חוזר לשלושה ימים של בידוד, אם הוא מחוסן, אם הוא לא מחוסן לשבעה ימים, וכל מי שמגיע ממדינה אדומה, נאלץ ללכת לבידוד במלונית, ורק אחר כך להשתחרר מהמלונית לביתו.
כן, זה המצב. שרון עידן כתבנו, תודה רבה לך. הלכה לעולמה אשת העסקים יפית גרינברג, המוכרת בכינוי ג' יפית. היא מתה לאחר מאבק במחלת הסרטן והיא בת 70. גרינברג הייתה הבעלים של קבוצת הפרסום ג' יפית תקשורת ונמנתה עם בעלי השליטה ברשת סטימצקי. יפית גרינברג הובאה למנוחות בצהריים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. מבקר המדינה הורה לרשימות שהתמודדו לכנסת ה-21 ולכנסת ה-22 להשיב מאות אלפי שקלים מן המימון שהם קיבלו בשל חריגה מתקרת ההוצאות. זה חלק מדוח מבקר המדינה שהתפרסם מוקדם יותר היום. שלום עמוס שפירא, כתבנו לענייני משפט.
כן, שלום יאיר, וצריך להקדים ולומר כי רובן של הסיעות הרשימות שהתמודדו לכנסת ה-21 וגם לכנסת ה-22 עמדו בכללי המימון, אבל היו גם כאלו כאמור שלא, ולכן מבקר המדינה גם הורה להם להחזיר לקופת המדינה עשרות אלפי שקלים כל אחת. בבחירות לכנסת ה-21 חגו מתקרת ההוצאות תעל של אחמד טיבי, מרץ ודגל התורה, ובתקופת הבחירות לכנסת ה-22 חרגו מתקרת ההוצאות התנועה הירוקה, גשר, העצמאות, העבודה, הליכוד ושוב מרץ, וגם כאן עליהם להשיב עשרות אלפי שקלים. לדוגמה, הליכוד, העבודה, העצמאות ומרץ צריכים להשיב 200 אלף שקלים.
עמוץ, עניין נוסף, יום עדות נוסף של ניר חפץ את המדינה נגד נתניהו היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, סיכום קצר שלך של זה.
כן, ואחר הצהריים בחלקו השני של הדיון היום החלה החקירה הנגדית של עד המדינה נרחפת, כאשר זו מתמקדת בלחצים שהופעלו עליו לפני שחתם על הסכם עד המדינה, אבל הלחץ הכבד שהפעילו עליו החוקרים בנוגע למשפחה שלו, ואומר חפץ כי היה איום מפורש על הפרטיות שלי ועל המשפחה שלי, אם לא אספק גרסה, החוקר ניר שוורץ יהיה בלי רמזים שלמעשה יפשיטו אותי, כך אומר חפץ, ומהדברים של חפץ מתברר שבשבוע שלפני מעצרו הוא היה נתון להזנות ולמעקבים. החוקר אמר לו, אני יודע היכן היית בלילה לפני שעצרתי אותך. חפץ העריך שחקרו אותו כ-30 חוקרים, כל פעם שחוקר אחד נכשל, כך אמר, הגיע חוכמולוג אחר, וגם על הלחץ להחלפת תוכי דינו.
עמוד שפירא, תודה רבה.
בבקשה.
עוד ענייני כלכלה, מיסוי כלים חד פעמיים. ועדת הכספים אישרה את המהלך הזה, אבל גם אם היא הוציאה מהגזרה הזאת כלים מנייר, יהיה עליהם מס, אבל מס מופחת. עוד מעט נדבר על זה. אגב, אם מחר יורחב חוק הפיקדון גם על בקבוקי שתייה של ליטר וחצי. ועוד בצבע הכסף, הפרילנסרים מקימים ארגון, לא רק העצמאים, בעלי העסקים וכמובן הסחירים, כולם כבר מאוגדים באיזושהי הסתדרות, גם לפרילנסרים יש עכשיו ארגון גג. מה זה בדיוק אומר? אם אתם פרילנסרים, שווה לכם להישאר ולהזין. ובדי פעם אנחנו מדברים כאן בצבע הכסף, במסגרת מלחמתנו במחירי הדיור, על שיטות בנייה אחרות. היום אנחנו נדבר על שיטת בנייה מודולרית, שמתיימרת להיות מהירה יותר וזולה יותר. חסידיה של השיטה הזאת טוענים שהם חלק מהפתרון להורדת מחירי הדיור. עוד מעט נדבר איתם, נרחיב. בנושא החשוב הזה, והעדכון משוקי הכספים כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במיסוי כלים חד פעמיים. ועדת הכספים אישרה היום למעשה את ייקור המוצרים האלה באמצעות העלאת המס, אבל כמו שציינו ממש לפני רגע, גם הקלה במידה מסוימת על חלק מהמוצרים החד פעמיים, במידה ואפשר להגדיר אותם רב פעמיים. שלום דנה ארקצי, כתבתנו ינה כלכלה.
כן, שלום יאיר. נכון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצו המטיל מס על כלים חד פעמיים. מדובר בצו שמממש את החלטת הממשלה מאוגוסט האחרון, שנכנס לתוקף בחודש נובמבר לאחר חתימת שר האוצר אביגדור ליברמן, והטיל מס קנייה על כלים חד פעמיים המכילים פלסטיק בגובה של 11 שקלים לקילוגרם, אבל ועדת הכספים של הכנסת ביצעה מספר שינויים. אחד, תהיה הבחנה בין כלים חד פעמיים מפלסטיק לכלים רב פעמיים, והיא תעשה על בסיס אובי של הכלי, כלומר אם יהיו כלים שיהיו במחצית מהאובי שנקבע, אז אותם יבואנים יוכלו לבקש פטור מאותו מיסוי. והדבר השני שמדברים עליו הוא למשל הנושא של כלים חד פעמיים מנייר שהם מצופים בפלסטיק, הינם במשקל גבוה יותר לעומת כלים מפלסטיק בלבד, ולכן המיסוי של אותם כלים יהיה פחות משליש מהכלים שהם פשוט כלים פלסטיק ולא נייר שמצופה בפלסטיק.
ברור, פחות מזהמים, פחות נענשים. אוקיי, תודה רבה דנה ירקנצי, כתבתנו ינה כלכלה.
תודה יאיר.
ממשיכים עם הנושא הזה, שלום רמי שר שלום, מנכ"ל פעמית, שלום לך.
שלום יאיר, צהריים טובים.
גם לך. אתם מייצרים גם כלים מנייר שמצופה בפלסטיק? זה ההחלטה, ההקלה היום משפיעה עליכם?
אנחנו משווקים, לא יצרנים, אנחנו משווקים כלים חד פעמיים ומוצרים מחוויית האירוח מכל הסוגים האפשריים. כן, גם כלי נייר וגם כלי פלסטיק.
אז הבשורה טובה בעצם מבחינתכם, או שהיית רוצה לראות הקלה קצת יותר דרמטית?
תראה, אני אגדיר את זה שאני חושב שכל תיוטת צו המס קנייה הזו הייתה מחוררת בהמון המון בעיות. ומי שבנה אותה רצה לגרוף את כל הקופה, ולא חשב על הדברים שקורים בתוך תחולת הצו. הצו נכנס לתוקף, ובעבודה אל מול ועדת הכספים, הם העלו את הבעיות המאוד משמעותיות האלה שהיו בתוך תחולת הצו המקורית. לרבות מה שדיברה הכתבת על תבחין האובי, מה ההבדל בין רב פעמי לחד פעמי, המון המון כלים רב פעמי נכנסו לתוך תחולת הצו, וזה סוג של הקלה שהם הבינו שלפחות את זה לא צריך למסות. הנושא הזה של כלים מנייר, שבסך הכל שם 5% פלסטיק בקליד, הוא מוסה כ-100% כמו פלסטיק רגיל, אז פה עכשיו הלכו לקראת ועשו שליש, נו, שוין, אבל זה עדיין כאילו לא משקף את הבעיה הסביבתית, ואם היו רוצים לטפל בבעיה הסביבתית, זה היה צריך לראות אחרת בעינינו.
אבל איך למשל?
תראה, פסולת החד פעמי, שאנחנו לא מסירים אחריות מאחריות שלה לבעיות הסביבתיות, מהווה בסך הכל כ-5% מפסולת הפלסטיק החד פעמי, לרבות אריזות, לרבות
לא הבנתי, הכלים החד פעמיים מפלסטיק הם רק 5% מבין הפסולת המזהמת בכלל, זה מה שאתה אומר?
מפסולת הפלסטיק, כן, זה מה שאני אומר. ו-95% מפסולת הפלסטיק היא מטופלת בחוק האריזות, היא מטופלת בחוק הפיקדון, היא מטופלת בדרכים אחרות. עכשיו, בחוק האריזות, גביע יוגורט מטופל ב-35 אגורות לקילו. פה קוטה כוס, רק לא כתוב עליה דנונה או לא כתוב עליה ביו, היא ממוסה ב-11 שקל לקילו. ופה בינינו יש פה עוול בסיסי בתוך הקטע הטיפולים, מה גם שבחוק האריזות
רגע, הגביעים האלה, סליחה, כי זה פשוט מעניין אותי, הגביעים האלה של היוגורטים שאנחנו קונים, זה ממש פלסטיק טהור? כלומר, זה...
פלסטיק, בדיוק כמו כוס פלסטיק, זה חומר PS, פוליסטרן, אותו חומר, בדיוק גם כוס הפלסטיק, בדיוק אותו חומר. בגביע היוגורט זה קצת יותר גרוע, בגביע היוגורט זה קצת יותר גרוע, כי יש גם הדבקה וגם אלומיניום, שזה עוד שני חומרים שצריכים לטפל בהם. הכוס הרטונית הם אינם.
אוקיי, לא ידעתי שזה ממש מאותם חומרים, כי יש בזה באמת חוסר היגיון. אותה מכונה. כן.
אותה מכונה.
ולכן אתה... תגיד, אבל יש עוד דרך, אתה יודע, יש את הקיצוניים, נגדיר את זה ככה, לאו דווקא בהיבט השלילי, כי שוחרי הסביבה לא חושבים שהם קיצוניים, אבל יש מדינות, למשל באיחוד האירופי, שעושות לחלוטין שימוש בכלים מפלסטיק. וגם בארץ יש קולות כאלה. אתה לא חושש אולי שזה יהיה הצעד הבא, כלומר, לחסל את הביזנס הזה לגמרי. כלומר, לא ינקרו כאן כלים חד פעמים מפלסטיק לגמרי. זה יכול לקרות.
א', יכול להיות, ואני לא יודע לאיפה זה הולך, ואני מאמין שככל שיהיה פה רוח סביבתית כזו ואחרת, אולי זה עשוי לקרות, אבל בוא נבין שכלים חד פעמים הם עדיין מוצר נחוץ. הם עדיין בהרבה מאוד נקודות ממשק בחיים שלנו, זה מהווה צורך אמיתי לצרכנים. בין אם זה צורך בסוף קידוש בבית הכנסת, בין אם זה צורך בבית חולים, בין אם זה צורך בטייקאווי, זה צורך.
כן.
עכשיו אפשר לקחת את הצורך הזה ולשפוך את התינוק עם המים. עכשיו יכול להיות, השוק גם כן, התעשייה זזה. אנחנו רואים, מגישים שהתעשייה זזה ומתחילה להביא חלופות קומפוסטביליות, כאלה שמתקלות, כאלה שמפתרונות. זה לא שהתעשייה כולה, מדבר את התעשייה, זה לא רק בארץ אלא גם בעולם. היא מגבינה, היא זזה. היא לומדת, גם באירופה, אגב, עוד לא אסרו לגמרי, הם דיברו שיעשו בצרפת מסוף 2022. בתחילה זה היה אמור להיות 2020, דחו לה בגלל הקורונה ב-2022.
זה לא ממש קורה, אבל זה ככה...
וגם שם, הדברים שיש להם חלופות, שאין להם חלופות, לא מנעו אותם.
רמי, אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, מה מבחינת הביקושים? אתם בחברת פעמית שמים לב... שיש איזושהי ירידה בביקוש עכשיו בגלל העליית מחירים הזאת, כלומר המיסוי שמגלגל כמובן עליית מחירים פחות צורכים, זה משפיע מבחינה התנהגותית?
תראה, אנחנו נמצאים בתקופה שכרגע יש העלתה במחירות. אנחנו לא יודעים לשייך את זה עם הצריכה המוגברת שהייתה בחודש אוקטובר, או למגמה בכלל. אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה. אנחנו כן מערכנו גם בתכניות העסקיות שלנו שצפויה להיות ירידה של בין 30-40% כפי שהם צפו בעליית המחיר. זה מה שחסה תכניות עסקיות שלנו. אנחנו כרגע פחות יותר נמצאים במדדים האלה. אנחנו רק מאמינים שהשוק יירגע בעוד כחודש, חודשיים, ואנחנו נראה את התמונה האמיתית מה קורה בשוק, ונלמד את האמת של החיים ולא רק הערכות...
רמי שר שלום, מנכ"ל פעמי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, יאיר. תודה.
להתראות. טוב, ושלום לכתבתנו, יעני סביבה, מיכל וסרמן.
שלום, יאיר.
בין היתר, מתכוונים לרכוש מדיחי כלים לגני הילדים?
כן, כן. נוסף על המס, המשרד להגנת הסביבה מוביל עוד מהלכים לצמצום של פסולת כלי הפלסטיק החד פעמיים, בהם פעולות הסברה מיוחדות, תמיכה תקציבית ברשויות לפעולות של ניטור, תוכניות ניקיון, וגם, כמו שאמרת, מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים. הם מתכוונים, הם רוכשים כבר מדיחי כלים לגני ילדים בהיקף של 40 מיליון שקלים. יש גם פעולות אכיפת ניקיון בחופים, בחופים לא מוכרזים במסגרת תוכנית חוף נקי. כל אלה מסתכמים בסכום של כ-200 מיליון שקלים, וכל המיליונים האלה כדי לצמצם את הצריכה הביתית של כלי הפלסטיק של כולנו, שהיא גבוהה במיוחד ומאוד מזהמת.
טוב, מדיחי כלים לגני ילדים זה בהחלט רעיון מעניין, ואולי באמת יחסוך, כלומר, לא יצטרכו לקנות לגנים האלה כלים חד פעמים, אלא רק רב פעמים. עדיין באותו עניין, מחר חוק הפיקדון מורחב ממחר, נכון? גם משקעות בבקבוקים של ליטר וחצי.
נכון, מחר זה נכנס לתוקף חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, חוק שפעלו למימושו במשך קרוב ל-20 שנה, אנשי אדם טבע ודין, ומי שהובילה בסופו של דבר למימוש שלו בשנה שעברה הייתה השרה להגנת הסביבה לשעבר, גילה גמליאל. אז ממחר 30 אגורות פיקדון בעבור בקבוקי משקה גדולים, מליטר וחצי ועד 5 ליטרים, אבל רק כאלה שיש עליהם את התווית חייב בפיקדון, מי שאגרו בבית וחשבו שיקבלו על זה איזשהו פיקדון, זה לא יקרה. ואם הכל ערוך להחלת החוק, אז לא, במרכזי הקניות הגדולים הוצבו מכונות מחזור, אבל תוכנית להציב מכונות כאלה אוטומטיות במרחבים ציבוריים, באזורים של תחנות אוטובוסים, באזורי מוסדות חינוך, כדי להפוך את כל התהליך של המחזור ליעיל ונגיש, כל זה לא קרה בסופו של דבר.
טוב, העיקר שיש חוק. גם זה משהו. מיכל וסרמן, תודה רבה.
תודה.
לעיין הבא שלנו, הקפאת ביציות. יש הרבה מאוד נשים שזה רלוונטי להן, מכל מיני סיבות. היום התקיים בנושא הזה דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי של הכנסת. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים והוועדה לקידום מעמד האישה. שלום לך.
שלום, שלומך.
אני בסדר, גמור, תודה רבה. מה הייתה מטרת הדיון היום? למה הנושא עלה?
בעצם אנחנו אומרות, המדינה מסבסדת היום טיפולי IVF, ללא הגבלה.
הפרעה חוץ גופית, רק נאמר.
נכון, כן. הפרעה חוץ גופית לכל הנשים. אגב, בצדק, כדי לעזור לנשים באמת להגיע להיות אמהות.
אנחנו בכלל לא מדינה מטפלת... שמעודדת ילודה, וזה דבר טוב ומבורך כמובן. כן.
נכון, נכון. אבל היא לא עוזרת ברפואה מונעת, בטיפול מונע, שזה בעצם בגיל הפוריות. לעודד נשים, לשמר את הביציות שלהם, לקפיא אותם, כדי שהם לא יאלצו להגיע לסבבים האינסופיים של IVF, שחלקם גם אין תכלית בשלב מסוים, גם עולים למדינה הרבה כסף, וגם גוררים את בריאות הנשים מטה, זה לחץ נפשי והמון סבל פיזי, כשזה יכול באמת להיחסך מהן.
רגע, אז בואו נתחיל בהתחלה. נאמר, אישה מעוניינת מסיבותיה שלה, כן?
כן.
להביא ילדים בשלב מאוחר יותר בחייה.
לא, לא דווקא מעוניינת. זה לא תמיד נכון. אישה, נגיד, בהתחלה, נגיד, עד גיל מסוים, או לא רוצה ילדים, או לא מוצא זוגיות, או בתוך קריירה, או כל מיני נסיבות שלא מאפשרות לה בכלל לחשוב.
רפואיות גם יכול להיות. כן.
רפואיות חלקן, הכל יכול להיות.
אוקיי.
ומגיל 35, הפריון צונח משמעותית. ולכן, היא בעצם מתחילה את התהליך, לאו דווקא סטטיסטיקות גם של נשים שכן מצליחות, אבל באמת, באחוזים מאוד גבוהים, מתחילה תהליך מאוד מאוד מייסר. כשבעצם אם היא הייתה עושה תהליך מקדים בעידוד המדינה, היה נחסך ממנה.
מה זה התהליך המקדים? אנחנו קצת הולכים לאיבוד.
של הקפאת הביציות, במצבים מסוימים גם רפואיים, גם הקפאת עוברים, אבל זה במצבים שיודעים שכדאי אולי גם לעשות את התהליך הזה, אבל זה כבר עניין רפואי.
נשים שמגיעות לשלב הזה.
היום הקפאת ביציות זה מאוד השתכללה, הטכנולוגיות הרפואיות הן הרבה יותר טובות, יש אחוזים גבוהים של הצלחה.
אישה מביאה את עצמה לסיטואציה שהיא מעוניינת, אולי נאלצת, איך שלא נגדיר את זה, להקפיא ביציות. למי היא פונה במקרה כזה, והאם המדינה לא משתתפת בתהליך הזה בכלל מבחינת...
המדינה בכלל לא משתתפת, היא פונה לקופות החולים, שכל קופת חולים זה סיפור אחר. נגיד דווקא קופת חולים מאוחדת, היא יחסית הבינה את העניין, היא גם הבינה שזה יותר כלכלי לה מאשר לממן סבבים אינסופיים של IVF, והיא באמת הורידה את המחיר, ממחיר ממוצע של כ-16,000 לסבב ל-4,000, וגם מסבסדת את התרופות, שכל תרופה כזאת עולה בין 1,000 ל-2,000 שקל.
בקופות חולים אחרות, אוקיי, בקופת חולים מאוחדת, את אומרת, זה נוציא את זה.
הם עשו את התהליך הנכון.
כן. הם הורידו את זה, אבל ביתר קופות החולים, ובוודאי הם עושים את זה פרטי, זה בסביבות ה-15-16,000 שקלים.
אני אגיד שכללית כבר בשלב ביניים, טיפה יותר טוב, כן, צריך להגיד את הדברים כמו שהם. מכבי בכלל לא, אבל כן הגיעו לדיון. לאומית בכלל לא התייחסה לפנייה, כאילו זה לא קהל בכלל שהיא צריכה להתייחס אליו. אלו דברים שאני הייתי מצפה שהיום תהיה יותר מודעות אליהם, תהיה יותר... באמת, היום ההורות היא הורות יותר מבוגרת. ואגב, גברים, אין להם את הסוגיה הזו. הם באמת יכולים לבחור מתי שהם ירצו להיות הורים, וזה גם כמובן בסדר.
גם איכות הזרע עומדת עם הגיל, אבל נכון שזה הרבה יותר פשוט וקל.
אבל זה פחות בעייתי והרבה יותר פשוט וקל.
אז מה אתם בעצם באות ואומרות?
זה בעצם מאפשר לנשים לבחור האם להפוך לאימא, או מתי להפוך לאימא, ולא להיות תלויה בחסדי הגנטיקה בגיל 40.
כן. אז רגע, רק כדי להבין. אתם בעצם באות ואומרות, מדינת ישראל צריכה לסייע לאותן נשים שמסיבותיהן שלהן מבקשות להקפיא ביציות, לעודד אותן, כלומר אולי לסבסד את זה, אולי לממן את זה אפילו לגמרי, כדי ש... בשלבים מאוחרים יותר, כשהם ירצו להיות אימהות.
לגמרי. כן, אני חושבת שלגמרי, אבל אני אומרת, גם השלב שהוא לא לגמרי הוא פחות אפשרי יותר, כי בסופו של דבר יש לי חברות שלא רוצות את ההליך הזה בשלב יותר מוקדם, כי הם לא רוצו להוציא בין 16 ל-30 אלף שקל לסבב. ואפשר להבין, הן אומרות, טוב, אולי אני אגיע לגיל שאני אעשה את זה בגיל 38, ואולי יהיה בסדר. כי הן אומרות, אני עכשיו אין לנו את הכסף לשים על זה, על דבר כל כך יקר.
מי אמור להחליט בסוגיה? כן, זה ברור, הנקודה ברורה. מי אמור להחליט במקרה כזה? משרד האוצר? למי אתם פונים בעצם?
גם קופת החולים וגם משרד הבריאות, שלא יש את סל הבריאות. עכשיו תראה, כן נאמרו היום דברים מעניינים. קודם כל, בעדיפות גבוהה, בעדיפות נמוכה להכניס סבסוד מלא בסל הבריאות, בעדיפות כן גבוהה, הם אמרו שמחלות נשים כן עשויות להיכנס, זה עדיין בדיון. מחלות כמו אנדרומטריוזיס, שזה מחלה שפוגשת כל אישה עשירית, ובאמת מקשה מאוד על כניסה להיריון.
כלומר, מחלות שבגללה נשים נאלצות לדחות את הפיכתן לאימהות.
כן, פיברו, קרון ועוד. ואנחנו יודעים היום שגם יש עלייה בתחלואה הזו, ולכן לעודד נשים מהמקום הזה להקפיא ביציות כדי לאפשר להם אפשרות שלא ייווצר מצב של עקרות, זה דבר חשוב, אני מקווה מאוד שזה אכן ייכנס לסל, כמו שהיא אמרה שזה בעדיפות גבוהה, וגם כללית כן הודיעה שהיא אכן מסבסדת את התרופות, שזה מאוד חשוב, כי זה חוסך אלפי שקלים. תרופה שעולה למטופלת IVF 200 שקל, עולה לאישה 1,500 שקל, זה מטורף.
אישה, נגיד, בשנות ה-30 לחייה שמחליטה להקפיא ביציות, נכון להיום, כמובן, אמרנו, זה יעלה לה בסביבות ה-15,000 שקלים, אלא אם כן היא נמצאת
בין 15-30.
בין 15, אוקיי. ל-30. ובעוד נגיד 5, 6, 7, 8, 9, 10 שנים, בתכלית שהיא רוצה להיכנס להיריון, והיא צריכה להיות נשואה כדי שהיא תוכל להשתמש בביציות האלה במימון המדינה. אני מדבר על מימון המדינה.
לא, לא, ממש לא. זאת האפשרות שלה לבחור את זה. אתה יודע, כמובן, אם היא עשתה הקפאת עוברים, בדרך כלל זה משהו שכן מחייב במדינה גם את הסכמת הצד השני שאיתו הקפיאה את העובר. אבל, ואז אני מניחה שזה צריך להיות סידור שכן שני בני הזוג או שני אנשים מוכנים אליו.
שימוש בביציות מוקפאות.
לא, כי הביצית זה רק שלה. אם היא רוצה הפריה זרע, זה יכול להיות או תרומת זרע, או בן זוג וזוגיות, או איך שהיא תבחר את זה. אבל הביצית היא שלה.
כן, אבל השימוש בביציות האלה, שכמובן צריך להפרות את הביציות האלה בתהליך מעבדתי, היא צריכה להתחתן כדי שהיא תוכל להשתמש בזה?
לא, לא, חלילה, אין הגבלות כאלו.
לא, לא, אני מדבר על מימון המדינה, שוב. כלומר, אישה...
אם המדינה תחליט לממן...
כן, האם נכון להיום, אישה בת 30 מקפיאה את הביציות שלה, ובגיל 40 היא רוצה להפוך להיות אימא.
היא יכולה, גם אין מימון מדינה, זה שלה, היא עושה את זה פרטי. אין מימון מדינה, כי היום בעצם אין את זה.
לא, אבל יש מימון של המדינה להפריה חוץ גופית, ולומר
שרוצה... הפריה חוץ גופית, אני גם חושבת שזה לא תלוי, לפי ידיעתי, זה לא תלוי נישואים או לא נישואים, להפך, והמדינה מסייעת לנשים להיכנס להיריון, ומאפשרת IVF, אבל אני כן רוצה להגיד, שנגיד עכשיו בגיל 38 היא עשתה הקפאת ביציות, והיא מנסה להיכנס, ויש טיפה קושי. IVF יכול מאוד לסייע, אבל זה יכול להיות IVF אחד או שניים, ולא 15 ו-20 IVFים מאוד יקרים.
נכון.
מאוד קשים, מאוד לא פשוטים, ויש סיפורי הצלחה, והאחוזים משנה לשנה נהיים גבוהים יותר של הצלחה והקפאת ביציות כטכנולוגיות מאוד השתפרו. העולם מתקדם, הגיע את מה שגם אנחנו, ונבין שהסיטואציות השתנו. אמא שלי הביאה אותי בגיל 23, המצב הוא כבר מאוד שונה, כן? אני את הילדה הראשונה שלי הבאתי בגיל 32. אז ככה אנחנו גם צריכים לאפשר את הבחירה לנשים, וזו סוגיה שהיא סוגיה מגדרית מובהקת, וסוגיה של בריאות נשים ובריאות ציבור.
חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים והוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, תודה רבה.
להתראות. דרך 85 עמוסה מנחף עד שזור, ובאלון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד רוקח. לכיוון דרום יש עומס מקקל עד לגוארדיה. בדרך 6 צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל, ובהמשך מאירון עד יוקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על בית המקדש. כן, חנוכה. כן, פרסומות? כן, כן, כן. 4:31 דקות, חנוכה. כן, בואו נדבר קצת על בית המקדש ועל כלכלה. כן, בדיוק ככה. על כלכלת בית המקדש, אם תרצו. שלום, משה פרל, שעבר מנכ"ל איגוד הבנקים, ומחבר הספר בשביל הכסף. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
מסע בשביל הכסף, רק מתקן.
מסע בשביל הכסף, נכון. מה לבית המקדש שעד היום נלחמים עליו ומקווים לבנייתו מחדש הרבה מאוד אנשים. מה לו ולכסף? תסביר.
האמת היא שזה אחת הדוגמאות מהתמה הכללית של הספר, שבעצם מנסה להראות איך כמעט כל דבר בהיסטוריה שלנו קורה לנו בגלל כסף. ובקשר לשאלה שלך, אני די עוסק שם בתופעה די מדהימה, איך בית המקדש שלנו, בכלל הפולחן הדתי שלנו, הפך להיות בעצם ביזנס. זה מתחיל ממש לפני 2700 שנה, שבעצם אליטה של כהנים שמנהלים את הפולחן בבית המקדש, דואגים שאי אפשר יהיה לעשות אותו בשום מקום אחר.
ריכוזיות הפולחן.
כן, מעבירים רגולציה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, או אז חקיקה, שאומרת שאת הקרבת הקורבנות אפשר לעשות רק בבית המקדש שבירושלים. עד אז אגב אפשר היה לעשות את זה בהמון מזבחים ובהרבה מאוד מקומות, ויוצרים בעצם קהל שבוי. וזה ממשיך ממש לפרוטוקול, יש לך, תדמי מין סוג של צ'קליסט כזה, שכל נניח אישה שהיא הולדת ילד או ילדה צריכה להביא שתי יונים לבית המקדש, או כל אחד אחר צריך להביא חצי שקל בשנה, או להקריב קורבנות ועליות לרגל, וכיוצא באלה הוראות וחוקים שבעצם הופכים את בית המקדש לאיזה סוג של קונצרן כלכלי אדיר, מונופוליסטי, כולם תלויים בו.
שמגלגל הרבה מאוד כסף.
שהמנהלים שלו הם אנשים עשירים מאוד, עד היום יש ממש ממצאים ארכיאולוגיים שמראים איך הכהנים אכלו בשר, פחות או יותר האוכלוסייה היחידה שאכלה בשר כמעט כל יום, אז כמעט זה לא קרה.
את החלקים השמנים של הבשר, כן.
סליחה?
את החלקים השמנים של הבשר.
כן, נכון, היית מביא קורבן, הכהן היה מקבל את החלקים הטובים, המשפחה הייתה מקבלת את השאר. אגב, ככל שהתפתח, נמשך הזמן, התפתחה שם תעשייה שלמה, כבר התחילו להציע לאנשים כל מיני אוטלטים כאלה בהר הבית.
מה זאת אומרת?
שיגידו לך, למה שתסחב עם בעל החיים מצפון או מדרום, בוא תקנה אותו פה, ואפילו היו חלדניות עודפים, שיכלת לקנות איברים, ולאט לאט התפתחו להם דוכנים של חלפנים, שהיו מחליפים לך כסף, כי היית צריך לקנות במשהו, ואנשים הגיעו מכל מיני מקומות. כלומר, אתה מקבל שם קונגלומרט כלכלי שמעשיר מאוד את האנשים שלו. אתה יודע שאחרי שחרב בית המקדש שנת 70 לספירה, יש ממצאים שמראים שמחיר הזהב באירופה ירד, וההסבר לזה זה שהרומאים שהביאו את מה שהיה, אפרופו אקטואליה באמת חנוכה.
הם הציפו את אירופה בזהב מבית המשפט, זה מה שבית המקדש.
היה שם כל כך הרבה זהב, שהבאת האוצרות האלה והזהב הזה לאירופה ממש הוריד שם את המחיר. כלומר, בעצם יש מיליון אחד עדויות, או מאיך שלא תסתכל על זה, אתה רואה שבית המקדש בעצם מתפקד כאיזה סוג של מונופול כלכלי.
כן, אבל מצד שני הוא יצר הרבה מאוד מקומות עבודה, הוא גם סיפק הרבה מאוד מקומות עבודה, והוא נכס תרבותי בהיסטוריה שלנו. זה שהוא יצר כלכלה סביבו, זה לאו דווקא דבר רע. כלומר, אם הוא יצר, אם כמה עסקים לידו, כי באו אליו אנשים.
בוא נפריד בין הפולחן האמוני והסוגיה הדתית שאני לא בטוח שיש לי איזשהו יתרון בלהסביר אותה או לנתח אותה, לבין ההתהוות של מונופול. העסק הזה כעסק סיפק עבודה, כפי שאתה אומר, אבל רק למקורבים של האליטה. ובאמת אתה רואה אנשים שקיבלו משכורות גדולות, גזברים, יש ממש תעשייה שלמה שהפכה מאוד מאוד למושחתת. אגב, המסורת היהודית שאני ואתה חלק ממנה, מאמינה שבגלל השחיתות הזאת גם אלוהים גרם לחורבנו של בית המקדש.
נכון, וגם שנאת חינם, כי הפערים האלה גרמו להרבה מהדבר הזה, ואת הסיפור הידוע על קמצא ובר קמצא אנחנו מכירים. כן, נכון, זה יצר איזשהו אתוס תרבותי בהיסטוריה שלנו, שבין היתר מסבירים אותו אנשים מאמינים גם, שבגלל הדבר הזה חרב בית המקדש, בין היתר.
אין מחלוקת בין המסורת האמונית היהודית לבין התופעה שאני מתאר לך. ההפך, אחד ההסברים, יש הרבה הסברים, אבל אחד הפופולריים שבהם זה באמת השחיתות שפשטה שם. אתה מקבל את זה גם מבחינת המסורת היהודית, גם מבחינת הסיפור ההיסטורי. ישו למשל, שלא חלם להקים דת ולא היה לו שום תוכניות בכלל בכיוון הזה.
הוא יצא
נגד האליטה. הגיע לשם כפעיל חברתי, ראה את כל התעשייה של הביזנס, ראה את הפיננסים בעיקר שהוציא אותו מדעתו. הסיפור הידוע זה שהוא הפך את השולחנות של החלפנים שהיו שם בשערי בית המקדש, אינטרס היסטורי כפי שאומרים. אבל אין דרך שלא להתייחס לזה כאיזה מפעל כלכלי.
טוב, הוא גם הכריז על עצמו אחר כך כבנו של האלוהים, לפחות על פי עדות של אחד מתלמידיו.
כן, אבל זה כבר מסורות אמוניות. המוטיבציה שלו, אתה יודע מה, אם תסתכל עליו במונחים של היום, ותחבר את זה לבית המקדש, ישו היה פעיל מחאה, כך הוא ראה את עצמו, בגלל זה הוא הגיע לשם, הוא מחה נגד השחיתות הזאת שאתה תיארת, וכנראה שזה לא התאים לאינטרסים של, של אלה שניהלו את הביזנס, הם חששו שהוא יעורר להם מרד מיסים, כלומר, מה שלא תסתכל, תקבל פה גם אינטרס כלכלי שמביא בעצם, מכונן את התהליך ההיסטורי.
אז איך זה שאחרי 2000 שנה, אנחנו עדיין, למרות שאנחנו מדינה יחסית צעירה, אבל הבעיה הזאת שריכוזיות קיימת גם במקומות אחרים בעולם, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים לא הצלחנו למנוע ריכוז של כל כך הרבה כוח, עזוב בפוליטיקה, שזה דבר אחר, אבל בכלכלה, שזה מביא כמובן לעליות מחירים ולריכוזיות יתר ולהיעדר תחרות, אתה בעצם אומר אין חדש תחת השמש, גם זה מהמקורות שלנו.
לא רק שאין חדש, אם אתה מדבר על זה במונחים היסטוריים, השאלה שלך, אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בעידן שבו נוצרה קונסטלציה שבה אפשר לעשות הכי הרבה כסף ולרכז אותו הכי מהר בידיים הכי מעטות מאי פעם. הדוגמה המובהקת יותר זה ענקי הדיגיטל, כן, שאתה רואה, כלומר, אין לנו, אנחנו מכירים לפני 100 שנה תופעה דומה, אבל העוצמה, המהירות והריכוז של העושר, אגב, לפי כל הממצאים, קרא את המחקרים של פיקטי ואחרים, הם כנראה חסרי תקדים. הדבר הזה, כמו שאתה אומר, אין חדש תחת השמש, העוצמות הן שונות מתקופה לתקופה.
כן, טוב, בתקופות מוקדמות יותר זה הביא לעולם את הקומוניזם, אבל התופעות האלה בדיוק, אבל טוב, לא נראה לי שלקומוניזם תהיה דחייה. אם אנחנו נמשיך לראות ריכוזי כוח כאלה, או שכן, או שדווקא כן, כל מיני דוקטרינות כלכליות אחרות יכולות לצוץ, מהפכניות כאלה.
תראה, אפשר להרגיש עכשיו באז אחר, אתה רואה את השיח בארצות הברית, אתה בוודאי רואה את השיח באירופה, כלומר, כולם מבינים שיש לנו בעיה שכל כך הרבה כוח כלכלי מתרכז בידי 5 חברות ענק, כמו אמזון, פייסבוק, אפל וכדומה. הפתרונות, אני לתחושתי קצת רחוקים מהם עדיין, אבל אתה רואה אותם. האם באמת יפסלו אותם? האם באמת תהיה חקיקה שתעצור את זה? זה תהליכים שיקחו קצת יותר זמן ממה שנדמה.
משה פרל, שעבר מנכ״ל איגוד הבנק, הוא מחבר הספר מסע בשביל הכסף. אני באמצע אגב, וזה מרתק. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. טוב. כן. דיווחי תנועה, עוד רגע, נעשה רענון למחשב. יש לי. הנה, כן. בדרך החוף צפון העמוס משפעים עד נתניהו וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת בדרך 6, לא, סליחה, בדרך 5 מזרחה, עמוס מגלילות עד מחלף ירקון, בדרך 444 צפון העמוסה מצור יגאל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. עוד הפסקת פרסומות קצרה. ונדבר על נדלן, על שיטת בנייה מודולרית. חסידי הטוענים שזה אחד הפתרונות, כן, למלחמה הסיזיפית הזאת ביוקר המחיה, במחירי הנדלן. מיד חוזרים. ישראל מנסה בכל כוחה להיחלץ ממשבר הנדלן שבא לידי ביטוי כידוע במחירים מטורפים ממש. הרבה מאוד החלטות וניסיונות נעשות ונעשים כדי לצנן את השוק, אבל את הדבר שצריך לעשות, שזה להגדיל באופן דרמטי את היצע הדירות, זה משהו שלוקח המון זמן לעשות. אחד החסמים הוא הבירוקרטיה כמובן, אבל גם קצב הבנייה של בניינים, הקצב הזה משחק כאן תפקיד מאוד חשוב. אם רק אפשר היה לבנות בניין יותר מהר, אז זה היה עושה טוב. האם זה אפשרי? שלום טרי נוימן, יושב ראש ישרא מרין מודולרית. שלום לך,
ישרא מרין. שלום, צהריים טובים.
מה אתם עושים בישרא מרין?
ישרא מרין שם כחזון להיות חברת הבנייה המודולרית המובילה בישראל.
מה זה בנייה מודולרית? כן.
זה שיטת בנייה שבו 80%.
רגע, טרי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. יש איזו בעיית קליטה. בוא, תנסה להתמקם במקום שבו אפשר יהיה לשמוע אותך באופן רצוף, משום שכל כמה שניות אתה פשוט נעלם. טרי? טרי, אתה איתנו? כן.
יותר טוב עכשיו?
טרי, כן, מצוין. נשמע ככה לפחות. בוא ניתן לזה לסיון. מה זו בנייה מודולרית? בוא נתחיל בהתחלה.
אנחנו בעצם באמצע מהפכה שבו התעשייה וענף הבנייה משתלבים יחד, כך ש-80% מהבנייה קורית בתוך מפעלים, ואתר בנייה הופך להיות עצבה בלבד. וזה בעצם המהפכה, ואני יכול להשוות את זה לשינוי הגדול שקורה בענף הרכב היום, שבו...
רגע, כבר גלשת לי לענף הרכב, לא, אני רוצה להתמקד רגע בבנייה. בוא ניתן את הדוגמאות הכי פשוטות, כדי שכל אחד ואחד, כולל אני, נצליח להבין. נגיד, בניין של 7 קומות, 32 דיירים. היום, לוקח לבנות בניין כזה בין 2 ל-2.5. בשיטות המסורתיות, בלוקים, כן, בטון. בשיטה הזאת שלכם, בניין כזה, כמה צריך לקחת?
אנחנו היינו בונים בניין כזה בין 30 יום עד ל9 חודשים.
מה אתה אומר? פחות משנה בניין כזה.
בהחלט. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עובדים במקביל. כלומר, ברגע שסיימנו שלב התכנון, הצוותים מתפצלים. יש לנו צוותים באתר שמכינים את כל התשתיות, הקלונצאות וכולי, ויש לנו גם צוותים במפעל שמכינים את המודולים.
אוקיי, מה זה מודולים? זה קירות מוכנים? כלומר, איך זה נראה בשטח? אם אני אכנס עכשיו לאתר בנייה שבונים בו בניין מודולרי, מה אני אראה? מנופים שמביאים קירות ענקיים ופשוט תוקעים אותם באדמה?
אתה תראה מודול של רצפה וקירות ותקרה. וזה בעצם מודול תלת מימדי, כמו קופסה, שבתוך הקופסה יש כבר כל המערכות, המיזוג, החשמל, הביוב, המים.
קיר מוכן בעצם.
לא קיר, מודול, כולל רצפה. תחשוב על, 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 על קופסה של כ-30-40 מטר מרובע, עם רצפת בטון, עם קירות כבר בתוך המודול, עם כל השקעים, עם כל הגופי תורה.
איך משנעים דבר כזה? ונגיד שאתר בנייה נמצא במרכז של עיר עם רחובות, איך מביאים דבר כזה לשם?
זה כל העיד. אז מביאים את זה על מסעית, ועם מנוף מרימים את זה. וזה דרך אגב, אחד היתרונות הגדולים, זה מוריד במעל 70% כמות המסעיות שצריכות להגיע לאתר, כי רוב העבודה המלוכלכת...
היא נעשית במפעל.
בדיוק, בדיוק.
Okay. תגיד, השיטה הזו אבל מאפשרת, נגיד, בניינים מעוצבים, אתה יודע, שגעונות של אדריכלים, או שאנחנו מדברים פה על שיטת בנייה שאולי מאפשרת בנייה כמו פעם, של גושי בטון כאלה, ולא לא משהו שאולי אנשים כן מחפשים היום.
אז עכשיו...
משהו יפה יותר,
כן. בניין 42 קומות בלונדון, מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה, המלון המריוט החדש, 26 קומות ברמה אדריכלית מאוד מאוד יפה בניו יורק. אנחנו מדברים על בניינים מאוד מאוד מתקדמים, מאוד מאוד חכמים, וזאת הסיבה שבעצם כל מדינות ה-OECD עוברים לשיטות האלה.
ולמה פה בארץ לדעתך זה לא עדיין מניחים בלוק ועל זה עוד בלוק?
אז אני שמח מאוד לבשר ששר השיכון ומשרד השיכון ביחד עם הטכניון והמכון לחקר הבנייה, החליטו שהם רוצים לקדם את הבנייה המודולרית. כי הם מבינים, זה הפתרון היחיד להתמודד עם משבר הדיור כאן. ולכן הם החליטו לעשות פיילוט פה, בניין של 8 קומות, ואנחנו עובדים צמוד איתם עכשיו לקדם את החזון של שר השיכון. אנחנו מאוד מאמינים בזה, חושבים שזה יביא בשורה אמיתית לעם ישראל, גם מבחינת מחירים, גם מבחינת בנייה ירוקה, שלא דיברנו על העניין.
כן, לצערי כבר לא נספיק, אבל זה נשמע מעניין כשלעצמו, ואנחנו נעקוב אחרי זה. אם תתחילו לבנות ככה בניינים פה במרכזי הערים, זה יכול להיות מאוד מעניין. טרי נוימן, יושב ראש ישראמרין מודולרית, שלום לך, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב,
להתראות, ביי. טוב, עכשיו על העדכון משוקי הכספים. שלום יאיר ראובן, מנכ"ל טאוור.
אהלן אהלן יאיר.
נתחיל עם טוויטר, מה אתה אומר?
שמע, הרשתות החברתיות זה ככה מעניין את כולם כל הזמן. אז הרשת הזו, האפליקציה הזאת, היא בסך הכל בחודשים האחרונים ככה הראתה חולשה יחסית מול המתחרות, מול אינסטגרם. ומול טיק טוק ושורה תחתונה ביצועי המניה לא היה מספיק טובים. אתמול היה לנו סוג של דרמה בלילה במסחר, ג'ק דורסי, בעצם המנכ״ל המיתולוגי של טוויטר, הודיע על התפטרות, וזה ככה הביא לטלטלה. בתחילת המסחר המניה עלתה ב10% ולקראת סוף המסחר ירדה בכמעט 3%. טלטלה אמיתית, אבל בסוף זה תחת האג'נדה והדחיפה של הדירקטוריון. החברה צריכה ליישם תוכניות הרבה יותר אגרסיביות של תמיכה והכנסות ורווחים. היעדים שהדירקטוריון הציב הם ל-2023, הכפלה ההכנסות. נראה שסמנכ"ל הטכנולוגיה הוא האיש המתאים יותר, וזה היה מהלך גם עצמאי של ג'ק, אבל גם בדחיפת הדירקטוריון, זו השורה התחתונה. אני חושב שזה יכול להכניס בשורות טובות.
מה עוד?
מה שעוד אנחנו כולנו סביב הזן החדש, או האמריקאון של הקורונה, טלטלות אמיתיות, אם ראינו את סוף השבוע, עם מריטות מאוד משמעותיות, אתמול קצת היו עליות עם אופטימיות, שניסה לשדר לפחות נשיא ארצות הברית, הבוקר אנחנו שומעים את מנכ״ל מודרנה ואת מנכ״ל פייזר, אנחנו שומעים שהם קצת פחות אופטימיים, הם חוששים שהחיסונים לא יהיו מספיק אפקטיביים מול הזן החדש, ואנחנו רואים את השווקים כבר במזרח הבוקר מסתובבים אחורנית, מינוס של כמעט 2% בניקי היפני, מינוס 1% בבורסה בסין, אצלנו גם יום מסחר יחסית שלילי, תל אביב 35 יורד כרגע ב6%, תל אביב 125 ב7%, הבנקים יורדים בכמעט 1%, אז אנחנו חוזרים לצד האדום, אנחנו נהיה במסחר מאוד רגיש ומאוד תנודתי בתקופה הקרובה. צריך לזכור שבסך הכל הגענו למצב הזה עם שווקים מאוד נפוחים, מאוד יקרים. אנחנו שומעים על אינפלציה, היום עודכנו שבאירופה, אינפלציה בשיא כל הזמנים, רק בנובמבר המדד עלה ב4.9%, גרמניה 6%. אז אנחנו באינפלציה שמרימה ראש בעולם, זה לא אינדיקציה טובה לשווקים. לא. אנחנו עם זן חדש של קורונה, אני חושב שאנחנו נהיה מאוד רגישים ותנודתיים בתקופה הקרובה, אבל הסנטימנט הכללי לא השתנה.
אוקיי, בואו לסיום נרוץ על השווקים.
לשווקים, אחרי שאנחנו דיברנו אצלנו ירידות קלות, אם אנחנו מסתכלים על אירופה, אז גם יורדת בכשליש האחוז, ואנחנו כרגע פותחים בנאסדק גם ירידות קלות, נאסדק יורד ברבע אחוז, ה-S&P 0.7%. אנחנו בצד האדום היום, אחרי יום חיובי אתמול, וכנראה שהתנודתיות תימשך. במתח, גם שם מעניין, אנחנו עם דולר יורד קצת ב4 ל-3 שקלים 14 אגורות, האירו מתחזק מהצד השני כמעט ב0.5% היום ל-3 שקלים 58 אגורות.
אייל רובה, מנכ"ל טאוור, תודה רבה.
חג שמח.
חג חנוכה שמח, תודה רבה.
להתראות.
שלום, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו.
שלום יאיר, חג שמח.
חג חנוכה שמח גם לך. נבקש כמה צלילים ברקע, הכי כיף לדבר איתך כשיש מוזיקה ברקע. הנה,
נכון. כן.
מה אנחנו שומעים? הקטע תקליטייה, מה אנחנו שומעים? מה זה?
לא, רגע, זה בדיוק הזמן שלנו בשנה, שאנחנו מתחילים לקבל סיכומים.
כן.
אז היום זה אפל מיוזיק, שמוציאים את מצד השירים המושמעים ביותר בשנה החולפת, באפל מיוזיק ישראל כמובן. אז אם ברוב המצעדים השנתיים זכה השיר בית משוגעים של רן דנקר, אז כאן הוא במקום השלישי, כשאת המקום הראשון תופס עדן חסון עם שקיעות אדומות, שאנחנו גם שומעים ברקע. שיר שעדן כתב עם דולי אופן ויעקב למאי, השלישייה הזאת גם אלחינה את השיר, והוא מגיע ל5 מיליון השמעות. זה לא השיר היחידי שלו, של עדן, במקום החמישי ברשימה אפשר למצוא אותו עם גדלי קצת זקן, עם 4 מיליון השמעות. אנחנו גם נגיד שבמקום השני נמצא עומר אדם עם פסקול חיי, רביב כנר במקום הרביעי עם רסיסים, והזמרת הראשונה ברשימה היא עדן בן זקן, שנמצאת במקום השישי עם ברחובות של תל אביב. היא גם הזמרת היחידה בעשירייה, ומחר נוכל לדבר על סיכום השנה של יוטיוב, הוא צפוי להתפרסם בבוקר. בינתיים בוא נקשיב לתגובה של עדן חסון.
היי חברים יקרים, מה שלומכם? היום התבשרתי שהשיר שקיעות אדומות הוא השיר המושמע ביותר באפל מיוזיק בשנה החולפת, ומעבר לזה שזה נתון מדהים ומרגש בעיניי, אני חושב שדווקא הבחירה בשיר הזה, שהמילים שם אמורות לראות את הטוב, יכולה אולי להעיד על זה שזה מה שעשינו השנה. אני שמח מאוד לשמוע, אני מעריך ורוצה להגיד תודה רבה לכל אחד ואחת מכן שהקשיב ושמע לשיר. מאחל לכם חג חנוכה שמח, מלא באור והמון אהבה.
זה סיפוק עצום, אין מה לומר, זה בטוח. אגב, יש גם לספוטיפיי דירוג? הוא די תורם, חופף?
יש גם לספוטיפיי, הוא עוד לא יצא. כשהוא יצא, אנחנו נדבר גם עליו.
כן, ואולי על מחר, על יוטיוב. נדבר בבוקר, נראה אם זה מסתדר. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תודה רבה.
חג שמח.
חג חנוכה שמח. לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו שקיעות אדומות מול כל העולם
אשליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל, יפיג בכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. לראות את כבר שנים עברה הנפש תאונה.
שקיעות אדומות, עדן חסון, מקום ראשון באפל מיוזיק. כבוד. טוב, עד כאן. צבע הכסף, ליום שלישי. העורכת יקירה ויזל אזולאי, בהפקה הילה פניני, תכנה השידור שלנו היה היום אריאל מור, במוקד התנועה חגית אל חייני. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן.org.il. תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו. לוקח לנו זמן להגיב. מתנצלים מראש. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינריב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.
משליך את הכל אל הים.